הגענו לדף פ"ז עמוד ב' בשורה האחרונה, אמר רבי ינאי, אין הטבע מתחייב במעשר עד שירה פני הבית. כלומר, גם לאחר שנגמרה מלאכתם של הפירות, שזה מה שאמרנו שקובע למעשר, אין הטבע, לטבע זה פירות שלא הופרשו מהם תורות ומעשרות, מתחייב עדיין במעשר עד שיראה פני הבית. כלומר, עד שיכנסו הפירות לבית דרך הפתח של הבית, שנאמר ביאת הקודש מן הבית. זה דעת רבי ינאי. ורבי יוחנן אמר אפילו החצר קובעת, גם החצר שפני הבית קובעת הפירות יתחייב במעשר, שנאמר ואכלו בשעריך וסבעו. כלומר, משעה שנכנסו הפירות לשעריך. רבי יוחנן מהכתיב מהבית, מה יעשה עם הפסוק מהבית? אמר לך, חצר דיום ידי בית. כלומר, לומדים מהחצר שקובעת המעשר רק אם הוא דום ידי בית. מה בית המשתמר? זה מקום שמור. גם חצר שקובעת המעשר הוא דווקא חצר משתמרת. רבי יוחנן מהכתיב בשעריך. אלא מי בא אלי דמאי לדרך שער לפוקי דרך גות וקרפפות אלו. כלומר, כאשר הכניסו אותם לבית דרך השער שבו נכנסים לבית, לאפוקי, להוציא מצב שמכניס את הפירות לבית דרך גגות וקרפפות. כלומר, הפירות יכולים להיכנס לבית, אבל דרך גגות וקרפפות, חצר שמאחורי הבית, שבאופן זה, הן לא מתחייבים במעשר. עכשיו, בכל מקרה למדנו בעצם, בין רבי ינאי לבין רבי יוחנן, גם אחרי שנגמרה מלאכתם של הפירות, הן לא מתחייבים עדיין במעשר, עד שיכנסו לחצר, לפי רבי יוחנן, או לבית, לפי רבי ינאי. אומרת הגמרא, מתי, יש פה קושיה על זה, מתי רב חנה חוזאה מברייתא נאמר, ואכלו ענבים כנפשך, כמו ענבים של נפשך. כך נפשו של פועל, כמו שהם נחשבים ענבים שלך, כך נחשבים של הפועל. מה ענבים של נפשך? הוא חלו פטור, אדם יכול לאכול את המאכלים שלו בשדה, והוא פטור מלעשר. גם ענבים של נפשו של פועל נחשבים כשלא מלכתחילה, אוכל ופטור מלעשר אותם. כמו למדנו בברייתא, שמה שפטור הפועל מלעשר את הענבים, זה בגלל שהוא אוכל אותם בזכותו כנפשך, ולא אוכל ולא נחשב כקונה. יוצא לפי זה, לוקח חייב, אדם שקנה ענבים מבעל הבית, חייב לעשר אותם, למרות שעדיין לא נגמר מלאכתם. כלומר, אם לא כן, למה הוא צריך התורה לפתור את הפועל? אפילו אם היה הפועל נחשב כלוקח, גם היה פטור. כלומר, למה? כי המקח, עצם זה שהוא אדם רוצה לקנות אותם, המקח שנעשה בפירות, מחשיב אותם כמו גמר מלאכה. לכן התחייבו במעשר, זה מקח. מה אליו? האם לא מדובר שהמקח הופך אותם לגמר מלאכה ומתחייבים במעשר אפילו בשדה, לפני שחסו הפירות הבית ולחצר? הנה מוכח שהקונה את הפירות מבעל הבית, חייב לעשר אותם, גם לפני שחסו לבית ולחצר. המקח שמחייב במעשר, לא עדיף עם גמר מנחה, אז אם מוכח שגמר מנחה מחייב במעשר גם לפני עיריית פני הבית או החצר. אמרה פאפה, אחה בתאינה עומדת בגינה ונופה נוטה לתוך חצר, אז כן, אנחנו עוסקים פה בתאינה שעומדת בגינה מחוץ לחצר, ונופה, הענף בעצם נוטה לתוך החצר. ומאן דאמר לבית, לבית, מי שסובב שצריכים פירות להיכנס לבית, אז מדובר שהנוף האילן נוטה לבית. והפועל עומד בעצם בתוך הבית או החצר, ותולש את הפירות הגדלים שם. לכן הוא צריך כתוב לפתור את הפועל ממעשר, כי מי הפועל בעצם נחשב כלוקח, חייב לעשות את הפירות מהתורה, כיוון שראו פני החצר או הבית, כאשר בעצם נתלשו מן האילן, כי כמו שאמרנו, הנוף נוטה לתוך החצר, או לתוך הבית. הוא אומר, יחי, אז בעל הבית נמי נחייב, כלומר, אם באמת מדובר כשהנוף האילן נוטה בעצם לתוך הבית, לתוך החצר, אז לכאורה תלישת הפירות מהאילן, זה נחשב כגמר מלאכה, גם בעל הבית עצמו שלא מכר את הפירות, גם הוא חייב במעשר, הראויים את פני הבית, או החצר, אלא אומרת מה לא. בעל הבית אינה בתאינתו, כלומר, כאשר עיקרה, הגזע של העץ בעצם של התאינה, נטוע מחוץ לחצר, אז אין תלישת הפירות נחשבת כגמר מלאכה לגבי בעל הבית. למה? כי בעל הבית אינו בתאינתו, עיקר דלתו נתונה על עיקר של התאינה. כלומר, הגזע. הנוף לא חשוב בעיניו כל כך, לכן לא נחשב תאינה זו לגביו כתאינה שנמצאת, כלומר, התאינה הזאת, כל העץ נחשב כתאינה שנמצאת כולה בחוץ, למרות שיש לה נוף בתוך הבית או החצר. לכן אין התלישה של הפירות נחשב לו כגמר מלאכה וכולי, עד שמה שיכניס את הפירות לתוך הבית או לתוך החצר. ואין לוקח, אבל לוקח שהאילן לא שלו, שהעץ לא שלו, אינה במקחו, דעתו על הפירות שלה כך שהוא קנה, ונחשב לו גמר מנחה בתלישת הפירות. והרי נכנסו לבית כשנתלשו, כמו שאמרנו, הנוף הוא לבית או לחצר וכדומה, לכן חייב לעשר. וזה מה שלימדה הברייתא בעצם, שדינו של הפועל כבעל הבית הוא פטור לעשר פירות אלו, ולא עכשיו כלוקח שחייב למעשר, חייב לעשר. עכשיו, מדבר הברייתא, שובו, אז אנחנו רואים פה, שאם התורה לא הייתה מחשיבת הפועל כבעל הבית ופותרת אותו מלעשר, אז אני עכשיו כלוקח שחייב במעשר. זה שלום עוד מכאן, שאדם בעצם הקונה פירות מבעל הבית חייב לעשר אותה מהתורה. אם לא כך, אז לא הייתה תורה צריכה להוציא את הפועל מתורת לוקח. אומרת מה, אם לוקח באמת חייב במעשר מדאורייתא, ולוקח מדאורייתא מי מחייב? ואתה מפני מה חרבו חנויות של בית הינו שלוש שנים קודם שחרבה ירושלים, מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה. מה כלומר העמידו דברים על דברי תורה? לא חששו למה לתקנות חכמים, למה שהוסיפו חכם מסייג לתורה. דבר שאסור מדרבנן, לא רצו להקפיד עליו, לא זו בלבד, מצאו לו ראיה, דבר שאסור מדרבנן, מצאו לו ראיה שהוא מותר מהתורה. למה שהיו אומרים, עשה תעשר ואכלת, הם היו אומרים, תשמע, כתוב עשר תעשר את כל תבועת זרח, יוצא עשר השנה שלה, ואכלת, עצם זה שהתורה שמחה את המילה ואכלת לחיוב מעשר, שלמרות שחיוב זה נוהג, דווקא מי שאוכל את התבועה, לא במאוחר, לא במי שמאוחר את התבועה. ותבועת זרעך, יש ללמוד שלא חייב התורה במעשה לתבועה שלו, ולא לוקח. אז למדנו בעצם הברייתא, שלוקח פירות באדם אחר, אינו חייב מעשה מהתורה למדרבנן. כי הרי בדיוק בית הינו דרשו על זה כנגד תקן חכמים, הרי שזה תקן חכמים. אז למה צריך פסוק להוציא את הפועל מתורה לוקח ולפתור אותו ממעשה? אין אומר גם באמת נכון, מהתורה פטור לוקח ממעשה, מה שאמר הברייתא שלוקח חייב, בעצם זה מדרבנן, הוא כעס מחתא בעלמא, הפסוק שהברייתא הביאה בעצם לדרוש ממנו שהפועל לא כלוקח, פטור מעשר, זה לא דרשה גמורה, זה אסמכתא בעלמא. כלומר, המילה המיותרת כנפשך לא בא ללמד שהפועל פטור מעשר, רק אסמכתא, לא, כנפשך למעיית, מה הוא באמת בא ללמד? לכדתניא. כנפשך, כלומר, כאילו הנביאים היו שנפשך של עצמך, מה הנביאים שנפשך אם חסמת פטור, אם חסמת עצמך, אדם יכול לחסום את עצמו מלאכול את הפירות, כמובן, והוא לא מתחייב בזה שום דבר, אם הוא לא רוצה לא חייב לאכול. גם פועל, אם חסמת פטור, גם פועל שעוסק בנביאים של מישהו אחר, ואתה חסמת אותו מלאכול את מה שמותר לו לאכול בשעת המלאכתה, פטור. אין בזה איסור דאורייתא, כלומר, זה לא איסור דאורייתא. מי שחוסם בהמה מנוע אותו מלאכול, לא תחסום שור בדישו, אז יש פה איסור דאורייתא. בלי הדרשה מהמילה כנפשך, הם עומדים קל וחומר, שגם בעל בית שחוסם את הפועל מלאכול, עובר על הלאו הזה, אז לא. אז הוא פטור, כלומר, זה איסור דרבנן. הגמרא חוזר כאן להקשות את רבי יענה ורבי יוחנן, שאמרו אין פירות נקבעים לחיוב מעשרת שיעור פני הבית או בחצר. מאיזה מרזות רע ממשנה מסכת מעשרות איזו גורנן, כלומר, איזו גורנן, גמר מלאכתם של הפירות השונים שעל ידו בעצם נקבעים הם לחיוב במעשרות. למה המשנה הזו בעצם משתמשים בו במילה גורן? למרות שבפועל אנחנו רואים פה במשנאות האלה, מה גמר מלאכתה שנובע בכל מיני פירות שונים, לא דווקא גורן, אלא יש דווקא גורן, זה ביטוי שהוא שאל ממקרה של תבועה, שבו נחשב גמר מלאכה, כאשר אוספים את גרעיני התבועה שידושו בגורן לערימה לקרי, ומחליקים ומעריכים את פני הקרי, משתמשים בזה, כן, איזו גורנן הרחיבו מעשרות לגבי כל הפירות. אז בקישויים ותלויים, מי שיפקסו, ואמר רבי יענה, מי שיתל פיקס שלהם, כלומר פרח שגדל בראש הקישויים והדלויים, והוא דבוק בהם כשהם תלושים מהקרקע, נופל מהם, אז כמו שאמרנו, זה נקרא גמר מלאכתם של הפירות, זה גורנן של הפירות. מה אלא, מי שיפקסו, ייפקסו אפילו בשדה, אם לא הכוונה אפילו בשדה לפני שראו פני הבית או החצר, כאשר רבי נאי ורבי יוחנן, אלא אומר לא. מי שיפקסו בבית או בחצר, יחי אומרת, מי שיפקסו, היית שאתה צריך להגיד, עד שיפקסו מבעילה, עד שיפקסו, אלא איתן עד שיפקסו, אם היה כתוב עד שיפקסו, היינו אומרים, אמינא עד גמר לפיקוסיו, היינו אומרים, טוב, הכוונה אין הפירות מתחייבים עד שיושלם הפיקוס שלהם, עד שבעצם ינטל הפיקוס, הפיקס או הפרח הזה, מכל הפירות, כמה שמונה, מי שיפקסו, הכוונה, מכי התחו לפיקוסי, מי שהתחילת פיקוסה, מי שינטל הפיקס הראשון שבהם. עוד קושיה על רבי יענה ורבי יוחנן, מי טיבה מזוד הברית רב נחמן גורנו למעשה לחייב עליו משום תבל, מי שתגמר מנחתם, איזו גמר מנחתם? לכת הכנסתן, מה אליו הכנסתן? אפילו בשדה מלכת הכנסתן, כלומר כינוסן, צבירתן של הפירות, לכאורה אפילו בשדה, הוא אומר, לא, הכנסתן לבית, זהו גמר מנחתן. מביתיהם אפשר להגיד כי כמה רבי יענה, בנוגע לזיתים וענבים שעומדים לאכילה, שאין הטבל מתחייב במעשה עד שירי פני הבית, זה נוגע לזיתים וענבים שעומדים לאכילה, דלב בני גורן הינו, שהם לא בני גורן, אין להם העמדת קרב עם מרוח בגורן. לכן, מכיוון שאין להם גורן, אמרה התורה שכניסתם לבית תקבע אותנו מעשר. אבל חיטים וסורים, גורן בדיקטיב, חיטים וסורים באמת, בפירוש התורה כתב בהם גורן, וכיוון שיש להם גורן, שיקבע אותם, לא צריכים להכנסה לבית, כדי לחייב את המעשר, ככה אפשר להסביר את זה, לגבי רבי ינאי. לכן, אפשר לפרש מה שאמר ברייתא, מלאכת הכנסתן, הכוונה לקיוס הפירות, כפי שהבנו בהתחלה, מדובר ברייתא בחיטים וסורים, שבאמת לא צריכים ריאת מן הבית, כדי לחייב את המעשר. אחרי שסיימה הגמרא את הדיון פה בעניין ריאת פני הבית, אז הגמרא חוזר לבירור מה המקור מהתורה לדיני אכילת הפועל שנזכרו במשנה. אז אשכחן אמרנו מצאנו את המקור לאדם במחובר, כלומר כמו שאמרנו בדף פי זין, שלומדים מהפסוק כתבו בכמת ריח אשר השעה הפועל לאכול בכל גילולי הקרקע כשהוא עוסק במשק מר מלך את המחובר. אז זה יפה. אבל וכן נזכות אכילת שור בתלוש. כמו שלמדנו, לא תחסום שור בדישור. דישה נעשה בדרך כלל בתבועה שתלושה מן הקרקע. אבל אדם שעוסק בתלוש מנהל, מנהל לנו שרשאי לאכול מה שעוסק בו, הוא אומר לו, לקל וחומר מישור, מה שור שלא אוכל במחובר, אוכל בתלוש, אדם שאוכל במחובר, לא דין שאוכל בתלוש, מה כלל מה שור שאינו אוכל במחובר? כלומר, לא נאמר בתורה מפורש שאוכל במחובר, לומדים זו מדרשה, הוא אומר, יש פה פירחה לקל וחומר, מה לשור שכן אתה מצווה לחסימתו, אבל אדם, כמו שאמרנו, אין איסור דאורייתא לחסימתו, שיהיה אתה מצווה לחסימתו, הוא אומר, יהיה אדם מצווה לחסימתו, אדרבה, נלמד שאדם כן מצווה לחסימתו, מכאן וכאן, מישור, מה שור שיהיה אתה מצווה להחיותו, ואתה בכל זאת מצווה לחסימתו, אז אדם שאתה מצווה להחיותו, בכל זאת, נאמר וחי אחיך עמך, אנחנו צריכים לפרנס עניי ישראל, אז אנחנו יודעים שלה מצווה על חסימתו, אבל אומרת גמרא, כבר למדו בדרשה שלו ככה, אמר כך כנפשך, מה נפשו, כנפשו של פועל, מה נפשו עם חסימתו פתור, אף פועל, עם חסמתו פתור, כלומר, אתה מדובר על יסוד רבן, ואין פה לאו. טוב, אז מאיפה נודעים אדם בתלוש מנהל? אני אומר, קרא כמה כמה שתי פעמים. אם אין עוניין אדם מחובר, תנאי עוניין אדם תלוש, כלומר, כמה כמה שתי פעמים. הפסוק שלמדנו, המילה כמה שהזכרת בתחילת הפסוק, דרשה גמרא, שרשאי הפועל לאכול בכל גידולי הקרקע, המילה כמה שהזכרת שנית, והמשך הפסוק בלכאורה מיותרת, לכן אם אין עוניין אדם מחובר, תנאי עוניין אדם תלוש. רבי ימי אמר, אדם תלוש לא צריך קל, בכלל זכותו לאכול לא צריך פסוק מיוחד, למה? נאמר בעניין אכילת הפועל בכרם, כי תבוא בכרם ערך, ואכלת ענבים. מה קורה כי תבוא בכרם ערך? למה אדם יבוא בכרם ערך? בעניין הסכיון של שכרו לכתף, אנחנו עוסקים פה בדם, שהוא שכרו אותו להיות פועל. האם לא הכוונה ששכרו אותו גם לכתף? כלומר, עשית ענבים על כתפו? התורה לא פירטה לאיזה מנחה נזכר הפועל. אבל מסתם, זה כולל גם מלאכה שהוא אוסף את הפירות, ואמר רחמן לכו, והתורה אומרת, נכון, אם הוא אוסף את הפירות, מדובר פה, כמו שאמרנו, בתלוש, אז בתלוש לא צריך קרא. עוד הגמרא אומרת, שור במחובר מנהלן, מנהלן של להניח לו לאכול עם מה שהוא עוסק בו, קל וחומר מהאדם. מה אדם שלא אוכל בתלוש, כמו שאמרנו, כלומר לא נתבר בתורה מפורש שהוא אוכל בתלוש, אלא למדנו במקורות אחרים, אז אוכל במחובר, שור שאוכל בתלוש, כמו שאני לא תעשום שור בדישו, אין עוד דין שאוכל במחובר, עומד אומר על מה לאדם, שתקן את המצווה להחיותו, יש פה חומרה באדם. מה תאמר בשור שאית המצווה להחיותו? אדרבה, כמו שלמדנו גם לפני כן, לגבי חסימה, ויש שור מצווה להחיותו, אולי באמת נלמד שגם שור מצווה להחיותו, מקל וחומר, מה אדם שאית המצווה לחסימתו, אתה מצווה להחיותו, או שור שאתה מצווה לחסימתו, אין עוד דין שאתה מצווה להחיותו? אבל שוב יש פה דרשה מיוחדת, אמר קרא, וכי אחיך עמך, אחיך ולא שור. פסוק מיוחד בעצם על החובה דווקא להחיות אדם. דווקא אחיך תערב להחיותו ולא שור. אתה בכל אופן, אחרי שהוכחנו בעצם שדם חמור משום המחילה הזו שמצווה להחיותו, אז אי אפשר ללמוד את זכות אכילתו של שור במחובר בקל וחומר מהאדם, אלא שור במחובר מנהל. אמר קרא, פסוק שמאמר על זכות הפועל לאכול במחובר, ראיך, ראיך שתי פעמים, אם אינו עניין אדם במחובר, תניין על שור במחובר. והרביל אמר, לא אדם בתלוש ולא שור במחובר צריך לקרא, שניהם לא צריכים פסוק, למד על זכות אכילתם. מגוף הפסוק אפשר ללמוד את זה, דכתיב לא תחסום שור בדישו, מכדי כל מילי תנו בחסימה, הרי כל הדברים, כלומר, כל הבאמור, לא רק שור ישנם בכלל איסור חסימה, הרי לומדים שור שור משבת, לומדים גזירה שווה שור שור משבת. כלומר, גם כן הוזכר שור, כמו שעניין שבת, אין הבדל בין שור לשאר בהמה, כמו שמפורש הפסוק בכל בהמתך וכו'. כך גם עניין החסימה, נוהג בכל הבהמות. אם כן, לכתוב קרא, לכתוב רחמנה, לא תדוש בחסימה, בכל הבהמות בכלל. למה דווקא שור? למה בכל זאת התורה פרטה פה שור? שור דכתב רחמנה, למה לי? לקושי חוסם לנחסם. להקים שהוא להשוות החוסם את האדם לנחסם השור, וזה נחסם לחוסם, מה חוסם? כלומר אדם אוכל כשהוא עוסק במחובר, אף נחסם אוכל במחובר, ומה נחסם השור אוכל בתלוש, גם חוסם, גם חוסם האדם אוכל כשהוא עוסק במלאכתו בתלוש. הגענו לדף פתט עמוד א', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.